זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
כאן תרבות, זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה. ואם לא האזנתם לפרק הקודם, א', אתם יכולים, אבל אם אתם כבר פה, אז אנחנו בהמשכו של פרק מיוחד שעסק במלחמת יום כיפור, ואנחנו ממשיכים ולצלול לארכיון של מלחמת יום כיפור, הפעם בזווית מעט יותר, טוב, אני לא ארוס לכם. אני יואב רבינוביץ'.
אני שיר ראובן.
שלום שיר.
שלום יואב.
אז טוב, בפרק הקודם דיברנו על הפן החדשותי של המלחמה, ועל דיווחים מהחזית, וגם על קצת הופעות מול חיילים. היום אנחנו מתמקדים בזווית האזרחית, בתחושות של אנשים, של ילדים בזמן המלחמה, וגם בשבועות שאחרי המלחמה.
אבל קודם, נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, טל ניסן על ההפקה והתחקיר, והטכנאי גיא בן וייס.
אתם ממש, אבל ממש, יכולים להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, זה די הקונספט של פודקאסט, לא רוצה זה. בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. טוב, יאללה, נו, בואו נתחיל.
בואו נתחיל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
טוב, ילדים. פשוט ככה.
ילדים.
אז ילדים עכשיו זה בכלל, פתאום יש להרבה אנשים יש ילדים חדשים אגב, אני לא יודע אם שם, זה ממש, בזמן האחרון זה אופנה כאילו הילדים, ועכשיו
זה אופנה, אנחנו פשוט, אתה בגיל שבו אנשים כן, לא. נאלצים לעשות ילדים אם הם רוצים.
כן, לא, זה קצת הסאבטק, זה נכון, אבל עכשיו זה תקופה קשה לי, אני חושב, לא?
להיות עם ילד זה סיוט עכשיו נראה לי.
לא, אני לא יודע, אולי גם נותן משמעות, לא יודע, כל מיני כאלה. אז הנה אנחנו עם מהדורה של מבט מה-23 באוקטובר 1973, כתבה של עמוס ארבל על ההשפעה של מלחמת יום כיפור על ילדים. הוא מדבר בשיחה עם יהודה דרניצקי ומההסתדרות הכללית, והוא ידבר על השיקולים בעד החזרת הלימודים בבתי הספר בזמן מלחמה.
אוקיי, בבקשה.
בהפעלת בתי הספר בתקופת המלחמה היו לפנינו שתי מטרות. האחת, לשמור עד כמה שאפשר גם על המסגרת הרגילה של עבודה בבתי הספר וגם על תוכניות הלימודים, שיטות העבודה כפי שהיו נהוגות בזמן רגיל. יחד עם זה, רצינו לעורר בילדים את הבנת העניינים האקטואליים של המלחמה, גם מפני שזה מתעורר ממילא אצלם, בהיותם בבית ובשיחות בין החברים. הם מקשיבים לרדיו, הם צופים בטלוויזיה, והדברים מעוררים אצלם כל מיני שאלות ומחשבות, ורצוי שבהיותם בבית הספר, בשיחה עם המורה, בזמן השיעור, שהמורה לא יראה את עצמו תלוש מן הדברים האלה, אלא יסביר את הדברים, את השאלות המתעוררות אצל התלמידים. כך למשל, כשלומדים בגיאוגרפיה פרק כלשהו, רצוי שבתקופה כזאת ישימו את הדגש על אותם המקומות, אותם השטחים הגיאוגרפיים, המופיעים בעיתונות, המופיעים ברדיו, בטלוויזיה, יסבירו לתלמידים את המקומות הגיאוגרפיים האלה, כדי שהתלמידים יהיו מאורים, ידעו במה מדובר כאן. הוא הדין בריאה לי היסטוריה, מלמדים תמיד על מלחמות. כאן נזדמנה מלחמה, כאן במקום. הם עצמם שותפים, הוריהם שותפים למלחמה הזאת. יבינו מה הן סיבות למלחמה, כיצד מתנהלת מלחמה, מה זאת הפסקת אש, מה זאת שבטת נשק, מה זה שלום, מה זה חוזה שלום. דברים כאלה רצוי שדווקא בתקופה כזאת, אם מדברים בכלל על אקטואליזציה של לימודים, שאינם מנצלים את ההזדמנות הזאת כדי להסביר דברים כאלה.
שוב, איך אני מתגעגעת לזה שהייתה מדינה שמישהו אמר, חינוך, זה דבר ששווה להתעכב עליו אולי.
רגע, אמרו, אז אני אגיד לך מה, אין לי ילדים במערכת החינוך, אני שומע על הדברים מזעזעים בדרך כלל, אבל עכשיו אני לא יודע, דווקא אמרו, שמעתי בעיתון, בתקשורת, דווקא כאלה ביקורתיים שכן מדברים על זה שמה, אני לא, את יודעת מה, אני לא רוצה אפילו למחזר את מה ששמעתי, אין לי מושג. לא יודע, מה קורה עם הילדים בכיתות עכשיו? יש בעיה? אני לא יודע, הבנתי שיש בעיה של המפונים. אבל התלמידים בכללי?
בסדר, קודם כל
זה לא מפונים. לא, המפונים זה נורא, זה נורא. אבל פה דיברו על בית ספר רגיל. אני לא יודע, אני לא יודע, כן לי ילדים פשוט. וזה לא מעניין אותי, הילדים. אכפת לי מעם ישראל בכללי, אבל ספציפית מהילדים. לי אין פשוט, אז אני לא...
בסדר.
ואני, אני לא יודע, אני ממש ממש חשוב. לי.
שלא יהיו לך ילדים.
לא, בלי, אני רק אומר, לא מדבר אליי.
אז אין בית
ילדים
ספר.
ילדים לא מדבר אליי, כמו לשון הרע.
אין בית ספר, אז אין, תדאגו. סתם, אני סתם, כן, אין לי פה איזו אידיאולוגיה, אני פשוט לא יודע מה קורה שם, זה הכל.
מה שקורה זה שבין המפונים, אם אני לא טועה, אחוזים מאוד גבוהים, אני רוצה להגיד 80
אחוז. ראיתי את הכתבה על ה-80, זה המפונים, 100 אחוז, זה משנה נורא.
בסדר, אבל המפונים זה מאות אלפי אנשים.
לא, זה בסדר, אני רק אומר שבהקשר, רגע, אני לא פה מזעזע, אני רק אומר שפה הוא דיבר על איך, לפני 50 שנה.
איך לתווך את זה לילדים, איך להגיד.
אני אפילו לא יודע, האם הייתי רוצה שהמורה תסביר לילד שלי את הסיפור שקורה עכשיו פה?
למה לא?
כי אני אעשה את זה, אם היה לי ילד. עכשיו אין לי, כי אני לא רוצה מישהו שאני אצטרך להסביר לו מה קורה במלחמה, אבל אם היה לי, זה היה אני. מה, המורה, מה יודעת?
מה זה מה יודעת?
לא כמוני, בכל זאת. אוקיי,
מה היית מסביר? עניינים. מה היית מסביר לילד שלך?
אותנו תמיד שנאו. אותנו תמיד שנאו. ואת יודעת מה? אנחנו היינו המיעוט הלאומי הכי טוב בעולם.
חד משמעית.
בכל מדינה שבה היינו, המיעוט הלאומי, או שלא הפרענו, וברגע שהיינו ביחד, אז התארנו, היינו חלק, והתגייסנו, ועשינו לכלכלה, והלבנו בריבית ממש ממש סבירה, והיינו פיקס. מילה לא שמעתם מאיתנו. ובכל זאת, ולא משנה איזה סכסוך יהיה עם איזה מיעוט, עוד לא היה מיעוט שאכל אותה קשה כמו היהודים, בזמן שהוא היה כזה על הכיפק.
איזה מיעוט מוצלח? איינשטיין, פרויד, ליטל דיקי. מי עוד יש לנו?
לא, וגם יש את, נגיד באיטליה, ארטישוקים המתוגנים.
זה אנחנו המצאנו?
אנחנו, זה קוראים לזה גוידו, ארטישוק, משהו כזה.
גוידו?
כן,
ארטישוק חתיך? אה, גוידו יהודי.
לא, גוידו. זה אנחנו.
אני פשוט למדתי איטלקית מג'רזי שור, ושם גוידו זה משהו אחר.
ואז, ברגע שהקמנו מדינה, הם אמרו, איך המיעוט הלאומי הנפלא הזה, איך אנחנו ויתרנו עליו, והנה הם עשו מדינה הכי טובה שיש. זה מה שהייתי אומר לו. מדהים. והם לא יכולים עם כמה שאנחנו מצליחים כשאנחנו שם, וכמה שאנחנו מצליחים כשאנחנו פה.
טוב חמוד, עכשיו יורד גשם, שים שקית על הראש, ואנחנו נשית אותך על שלולית לבית ספר, במדינה הנפלאה שלנו.
כן, אני, שיר, אני לא רוצה זה. אני עם עם ישראל. לא עם, כאילו הילדים, בסדר, אבל בגדול עם העם. המשך הכתבה, עמוס ארבל משוחח גם עם מורות, ומנסה להבין מה ההשפעה של המלחמה על תוכנית הלימודים. בואו ננסה להבין גם.
סורגים כובעים לחיילים ואפילו תלמידי בתי הספר היסודיים. עין תחת עין עד לכובע המוגמר. ההנחיה הכללית של משרד החינוך היא לקיים את הלימודים תוך התאמה למצב שנוצר. תוכנית הלימודים הפכה אפוא לגמישה ביותר. מצד אחד, בולט רצונם של המורים לקיים שיעורים שבהם יורגש הקשר למאמץ המלחמתי בו שרויה המדינה, ומן הצד האחר ישנה מגמה להיצמד עד כמה שיותר למסגרת הלימודים הרגילה.
האם איננו מגזימים מדי בלימודי מלחמה בבתי הספר?
ובכן, לדעתי מלחמה ומלחמה כפי שהתפתחה, המלחמה הנוכחית, מעוררת חרדות רבות בלב כולנו, ועל אחת כמה וכמה בלב הילדים. כדי לאבד בעיות של חרדה, אנחנו חייבים גם לתת לילדים אפשרות לבטא את החרדות ולעשות אותן ללגיטימיות, וגם לאבד חרדות כדי להסביר להם את המצב לאשורו הריאלי.
מתי את מעריכה תוכלו לאט לאט לשנות את מתכונת הלימודים הקיימת, או את השינוי בתוכנית הלימודים?
נדמה לי שנלך בעקבות הרדיו, הקומוניקציה הכללית, ובעקבות המצב הפוליטי, ובהתאם לו אנחנו נפעל.
זה די מדהים. מדינה שיודעת מה זה להילחם לקיומה, ועדיין יש את השאלות האלה, האם הגזמנו בבית ספר? האם דיברנו יותר מדי על מלחמה? האם צריך לשמור על הילדים?
ברור שיש את השאלות האלה, יואב, על מה אנחנו נלחמים, אם לא על זה?
לא, כי יכול, שוב, המחשבה הזאת שתמיד, נגיד שילד צריך להיות בבועה, כי העולם, כאילו יש איזה בכלל עולם אוטופי שהוא אי פעם יגיע אליו, ולא הכל, כל הזמן הוא מלחמה ואסונות.
ילד לא צריך להיות בבועה, אבל ילד כן צריך איזושהי מידה של תחושת ביטחון, שמתכתבת עם המציאות. גם אתה חושב שאז, נגיד, הילדים האלה לא ספגו טילים. המלחמה התקיימה בחזיתות. כאן עכשיו אתה חייב להסביר לילד שלך מה קורה, כי אחרת הוא לא מבין מה זה משחק היה. אתה לא יכול לעשות לו החיים יפים על הטילים, ולהגיד שמשחקים חפש את המטמון בממד עכשיו, פעם ביום.
אוקיי, אז דיברנו עם ההסתדרות הכללית, דיברנו עם מורות, בואו נבין מה יש לילדים להגיד. עמוס ארבל, קח את זה מכאן.
איך משחקים במלחמה? עם חרבות? עם כיסאות, עם שולחנות, איך משחקים?
אנחנו עושים חרבות מעץ ובהם אנחנו נלחמים.
ובמלחמה האמיתית גם נלחמים בחרבות?
לא.
לא?
לא.
במה נלחמים במלחמה האמיתית?
באקדחים.
באקדחים? איזה אקדחים?
לא יודע.
מה עוד? במה עוד?
באוזים.
מה עוד?
ברובים.
מישהו שמע פעם על טנקים? ומי עוד? מי שומר על השמיים? מה טס בשמיים?
מטוסים.
מטוסים? איזה מטוסים?
פנטומים.
איזה?
מטוסי קרב.
איזה מטוסי קרב?
סמורידים פצצות.
ומה עוד? איזה עוד מטוסים?
אלונים.
איזה?
אלונים. ואני יודע איזה.
כן, בוא תעמוד כאן. כן. איזה פה תעמוד. כן, תסתכל אליי. איזה מטוסים?
סילון.
איזה מטוסי סילון? איך קוראים להם? אתה זוכר את השמות?
לא.
מישהו זוכר? מישהו שמע פעם את השם פנטום?
כן.
מי שמע? איך נראה פנטום? איך נראה? אתה שמעת על פנטום? לא שמעת. יש בכלל מטוסים לישראל?
כן.
כן? איזה מטוסים?
לא יודע.
כן יודעת. איזה מטוסים? לא רוצה להגיד.
זה ממש מחזיר אותי לילדות, לשמוע את אבא שלי אומר, איזה? לא יודע. אתה כן יודע. אתה כן יודע. יש לך את התשובה ואתה מסתיר ממני. זה כמו בחקירה של השבק. איזה פנטום זה?
אם יש דבר שסניתי בתור ילדה, זה שמבוגר בא אליי ושואל אותי שאלות שהוא יודע שאני לא יודעת התשובה עליהם. אחי, למה שאני יודע מה שאומר על השמיים? אני ילדה. האם המידע הזה נמצא על פוג? האם המידע על זה כתוב על במבה? לא, אז אני לא רוצה לדעת את זה, ותפסיק לשאול אותי, מה זה הטרלה הזאת? את יודעת מה שומר על השמיים? איזה מטוס? למה שאני יודע את זה?
רגע,
זה
מה,
אפילו
מה
גם
זה...
מה שהרגשתי בצבא, אגב, שהיו שואלים אותי שאלות טכניות על, על של הצבא, שאני צריכה לדעת בכל המבחנים, אז כאילו, ואם לא הייתי יודעת, הייתי חושבת, למה שאני יודע את זה? למה שאני יודע את זה? מה לי ולמידע הזה?
זה אגב, גם במבחני הלשכה של עריכת הדין זה ככה.
כן, לא, אבל אתה רוצה להיות עורך דין, זה שונה. אתה רוצה להיות עורך דין, אז אומרים לך, אתה רוצה להיות עורך דין, אתה צריך לדעת את זה.
לא, 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 זה לא חומר שאתה יודע אחר כך.
ברור שאתה לא יודע אחר כך. בסדר, גם תיאוריה של רכב, אני לא יודעת מנוע בוכנות, אני לא זוכרת.
הנה, זה המוזר, מה זה המבחן הזה? בוא נה, מישהו זוכר משהו מהתיאוריה?
אני זוכרת הרבה דברים מהתיאוריה, אבל לא את המנוע בוכנות.
מה זה באמת הקטע עם הבוכנה הזאת?
זה, נראה לי, יוצא אוויר.
שמע, לא מאמין שהכרחו אותי ככה ללמוד לזה. זה בדיוק כמו שאמרת עכשיו. לא יודע, אני לא יודע מה הבוכנה עושה. אני חייב כדי לנהוג במכונית לדעת את הבוכנה?
זה מאוד מפגר. אני צריכה כדי לדעת לנהוג במכונית דברים, קישורים אחרים לגמרי. אבל שוב, מה אתה נטפל גם ילדים, מה הבעיה? אתה מבוגר, אתה הסמכות.
נכון.
אז הם חושבים, יו, כאילו אני זוכרת שכשמבוגרים היו שואלים אותי שאלות כאלה, שהייתי כזה, למה שאני יודע? למה שאני יודע? כאילו, והייתי כזה, אוי, אני טיפשה, אוי, לא. חשבתי שאני לא טיפשה, אבל עכשיו אני מגלה שאני למעשה טיפשה. לא, תניח לילדים האלה, הם לא יודעים את השמות שהם מטוסים. ומי נתן לו להיות כתב לענייני משהו?
אני, הדבר שאני הכי גורא בו זה, הוא דיבר על גיאוגרפיה מקודם, אני נורא בגיאוגרפיה, וגם אין לי תחושת התמצאות במרחב.
וואלה.
ולקח הרבה זמן עד שגיליתי מה זה ימין ושמאל וכאלה.
כמה זמן?
אני לא יודע בדיוק, אבל זה סיפור מגיל 11, או 10, סליחה, הייתה לי מורה, היא לימדה אותנו בדיוק כיוונים, אני לא הבנתי בדיוק כלום, ואז איכשהו יצא שהיא הייתה צריכה להסיע אותי הביתה מהבית ספר.
אוי, לא.
ואימא שלי שם הייתה, אני חושב אולי זה היה איזה יום בחירות או משהו, ואז היא שמה אותי באוטו עם המורה, ואמרה, היא תסיע אותך, ואז המורה אמרה, אוקיי, ניסע עכשיו הביתה, אתה תראה לי את הכיוונים.
נשמע נורא, יותר מדי סמכות.
אני לא יודע להגיע הביתה עם הכיוונים.
איך היית מגיע הביתה?
אולי עם ימין-שמאל, אבל היא רצתה, אני חושב, מזרח-מערב.
מזרח-מערב? אני עד עכשיו לא יודעת. אנחנו במזרח עכשיו, אנחנו במערב, אני לא יודעת.
אני איפשהו והלב במקום אחר, אבל... אנחנו נקפוץ כמה שבועות קדימה, כמעט חודש אחרי סיום הלחימה, כתבה שבודקת את השפעת המלחמה על היבטים שונים בחיים בישראל. כל בוטק, 20 בנובמבר 1973.
תגיד לי, מחלו, כמה אתם במשפחה?
אני אמא בעוד 13 ילדיי.
יש לך בנים בצבא?
יש לי שניים, באחד עומד לגיוס.
מה עושים השניים? מה עשו במלחמה?
במלחמה אחד היה במילואים מלפני ראש שנה, ביום כיפורים נודע לנו כנעדר.
ומה איתו עכשיו?
קיבלנו את ההודעה מהשלישות הראשית שהוא נעדר. ולפני שבוע, עוד לפני שלושה ימים בעצם, הודיעו לנו שהוא נמצא כסבוי ביד המצרים, ומחכים ליישוב הביתה.
אז איך באמת ההרגשה פה בשכונה עכשיו?
ההרגשה כאן בשכונה היא רעה מאוד.
גם היום, גם כשחושבים היום, כולם על המלחמה ולא
גם,
על העניינים?
גם היום, גם עד רבה. בזמן המלחמה התעורר להם את כל הפגיעות והדאגות מה שיש להם בלב. רואים שהממשלה בזמן שהיא צריכה אותנו, היא לוקחת אותנו ומשתמשת בנו לצורך שלה. ובזמן שאין לה צורך בנו, בועטת בנו בחוץ.
המצב שלנו עכשיו כל כך מחורבן, זה לא נעים להגיד, אבל הוא כל כך מחורבן, ששומעים את הקטע הזה ואומרים, שוב, לא נעים לי להגיד את זה.
נו.
שבוי בצבא המצרי, איזה לוקסוס.
כנראה יודעים איפה הוא...
זה לא חטוף בין לא יודע כמה שנים בחמאס. זה הבאסה בפרספקטיבה הזאת, שפעם יום כיפור היה משהו להתבאס ממנו, והיום זה משהו שאפילו יש בו צדדים מסוימים ש...
שאתה נוסטלגי אליהם.
שאתה אומר, זה יותר, מה בכלל, מה בכינו? אתם לא הבנתם מה הולך לקרות אחר כך.
זה לא העניין, זה פשוט שביום כיפור, הרי בסופו של דבר יום כיפור הייתה באמת מלחמה, צבא נגד צבא. כאן זה באמת היה פשוט פעולת טרור עצומה, וטרור הוא לא בוחל. טרור אומר ילדים, נשים, הריון, זקנים, זה על כולם, בגלל זה טרור זה כל כך מפחיד. במלחמה יש איזה שהם חוקים, עכשיו זה מצחיק להגיד חוקים, בגלל שזה באמת לנסות לשים נקודות ופסיקים בתוך הכאוס העלים שהוא מלחמה, אבל זה עדיין צבא מול צבא. אז אתה יודע שהשבועים יהיו ככל הנראה גברים, שאני לא, אתה יודע, אני לא זה, אבל גברים, יש בזה משהו מכן, שאתה אומר אישה בשבי, אתה לא יודע מה...
או ילד, מה זה? הילדים שם, יש שם ילד, זה כאילו...
וזה ההבדל בין מלחמה לטרור. בגלל זה מה שקרה הוא באמת, כי זה נהרגו, נרצחו ונחטפו אנשים בקנה מידה של מלחמה, אבל זאת בעצם הייתה פעולת טרור עצומה. והאנשים שנפגעו הם באמת אזרחים, הם לא חיילים. שזה שוב, עושה לך איזשהו סדר בראש, אתה אומר, זה חייל מול חייל, זה הסדר שאני מכיר, אני לא חשוף. אני לא חשוף לדבר הזה.
טוב, אני אנסה רגע להרים אותנו שנייה למשהו אופטימי יותר. את ראית את הקאובויים שהגיעו לארץ?
בטח, אחד בלי שיניים. חשבתי אפשר לא לשים את הבן אדם בלי שיניים בסרטון?
שיר, את פשוט, אני אגיד לך מה, איזה כיף לך.
למה?
כי אני מחזיק את זה עם עצמי, לא אמרתי את זה לבן אדם, לא בהודעת וואטסאפ, לא בשיחה שהוא יזכור מה אמרתי.
אבל חשבת את זה?
מה זה חשבתי? כל מה נורים שהם קאובויז. רגע, אפשר לא לתרגם את הקטע הבא לאנגלית. חבר'ה, מי ששומע, תקשיבו, זה בינינו, אוקיי? מה שאני אומר עכשיו זה בינינו, לא צריך להוציא את זה לעולם. כל הנורים שהם קאובויז או בוקרים.
הם ווייט רש.
הם הילביליז.
הם הילביליז.
יש להם את הכובע של הילביליז. זה ז'אנר, זה כמו חסידות ויז'ניץ ובלז. זה לא אותו דבר. זה, יש את האלה שבאים ואומרים, this city town and big enough for the both of us, ויש את אלה שבאים ואומרים, hee-haw, hey, call me Charlie. אז הם ה-hee-haw, where's the Hamas folks, כן? זה החבר'ה.
באמת, לאחד מהם לא הייתה שן פה, לא תגיד שן מאחור החסרה, וחשבתי, לא היה אפשר לחתוך אותה חוצה מהסרטון, שאומר, אנחנו פה ישראל, אי אפשר היה להוריד אותו ספציפית מהסרטון?
אבל הוא זה שתמיד יש בסרטים של המצוירים, שיש לו את הגירול חיטה.
כן, כן, כן. אקל בריפין. בטח תומך בעבדות, בן אדם שבא לעזור לנו.
בסדר גמור, עכשיו אנחנו בצד שלהם, מה אני אעשה? אני סיימתי, הבנת? אם זה איזה עניין פנימי אמריקאי, אני לא מתערב. תודה רבה לכולכם, תודה. וליזו, לכי חפשי.
ליזו יצא נגדנו?
לא יודע, מאמין שהיא מהווק, בסדר?
זה היה נורא אם ליזו הייתה מנסה לעשות קאמבק על הגב שלנו, ומתחילה לפרסם מלא... פרידום פייטרס, בלה בלה בלה.
כמו גרטה, מי שמע ממנה בכלל?
אוי, גרטה הקופה. סיימת לטפל במשבר האקלים? שאת פונה לאקטיביזם חדש, גברת? כי פשוט דצמבר וחם.
לא, גם היינו אמורים למות כבר לפי מה שהיא אמרה. והנה, אנחנו ממש בסדר!
טיפשה גרטה הזאת.
אז בואו נדבר, דיברנו על, על קודם הבוקרים שהגיעו לארץ, אז נדבר על מתנדבים ביום כיפור שבאו לארץ לפני המלחמה או בזמן המלחמה, ונשארו כאן, למרות או בגלל המצב. אז זה מתוך התוכנית, אלם ועלמה, 19 בנובמבר 1973, כתבה של רבקה פרידמן.
למה לא קוראים לנו אלם ואלמה להסקט הזה? למה זינוק לאתמול?
ולא.
אנחנו לא אלם ואלמה.
ואני רק אגיד, לא להתבלבל עם רבקה פרידמן פלדמן, השופטת ממשפט נתניה.
חדר ההמתנה בבית מלון תל אביבי הפך למקום הריכוז של המתנדבים הבאים כבודדים. צוות מיוחד מחכה להם בשדה התעופה בלוד, ודואג להם ללינת לילה ראשון בישראל. כאן במלון הם עוברים תהליך מיון קפדני, רעיון, בדיקה רפואית ואף בדיקה פסיכיאטרית. לאחר מכן מחליטים על שיבוצם במקום ובענף המתאים.
When I was about 13, you know, I said, I'm not Jewish anymore. My feelings about the religion were, you know, I was just really disillusioned with the temple and it's screwed up like the Catholic Church is screwed up, you know. And I think Israel is a different thing, and when I realized that these are people fighting for their ideals, and they're not fighting, I mean, they're really fighting for something they believe, and it's something really inside them, that made me realize that I'm fighting for the same thing, you know, and it brought me back to what my real feelings about Judaism and Israel are.
But for Judaism too, not just for Israel?
Well, it's the same thing, I think.
בדיוק, זה אותו דבר.
דבר ראשון, סטבי. שמעתי את זה וחשבתי, אנחנו נלחמים פה על חיינו. הרגשות שלך על יהדות מעניינים לי את הביצה. עכשיו בואי תקחי מגרפה ותתחילי לגרוף. בשביל זה באת. הרגשות שלי, הרגשות שלי. אחרי, אנחנו במדבר, אני רוכבת על גמל, אנחנו מקליטים את זה על גמל.
רגע, איך קוראים אבל, נו, יש את האוסטרלי הזה שאוהב אותנו, ניק, איך קוראים לו? נתניאל בזוליץ'. ורואים, הוא איזה כוכב טלוויזיה משהו, ורואים עליו שהוא אוהב את זה בגלל איזשהו תהליך סמי דתי, אני חושב, בקטע כזה נוצרי וזה. אני זורם, אם זה מתחבר לו עם איזה סיפור גדול כזה. איזה סיבה אחרת יש לבוא להרי בכל זאת? מי אנחנו ומה אנחנו? זה שעושים איתנו סיפור זה העניין.
אני לא יודע, תראה, זאת שאלה האם אנחנו בכלל צריכים כל הזה. למה אנחנו פינת ליטוף כזאת?
אני רוצה שיואבו אותי! וכל הזמן אומרים לי ששונאים אותי!
אבל אם אוהבים אותך כל הזמן בגלל סיבה שלא קשורה אליך, לא בגלל מי שאתה, אלא הבנתי שהרגשות שלי, כשהייתי בת 13, מה אכפת לי? מה זה מעניין אותי מהרגשתי בגיל 13?
תגידי, אני חושבת שהחותים בתימן יושבים שם ואומרים לעצמם, אני בעד הפלסטינים, כי נראה לי שזה מתחבר לי לבפנים, לרגשות. לא, הם באים ואומרים, אנחנו נשמיד את ישראל. אז את יודעת מה? אני בוחר באלה שיושבים עם עצמם ועושים, oh, I like Judaism, כי זה היה מקביל, זה כאילו האנטיטזה לחותים, כן?
החותים בתימן, הדבר היחיד שמעניין אותם, כמו כל האג'נדות האלימות האלה, כל אג'נדה שהיא בסופו של דבר אלימה ושדוגלת באלימות, האג'נדה היא אלימות, זה לא משנה מה שמת, איזה וילון נחמד שמת מעל האלימות. החותים בתימן, מה הם רוצים? אלימות. מה היטלר רצה? עניין אותו תואר הגזע? לא, הוא רצה אלימות, הוא רצה שכולם ימותו, הוא היה אובססיבי למוות. אז החותים בתימן מעניינים לי את הביצה. היא הטיפשה הזאת עם הרגשות שלה. שוב, את מוזמנת לגרוף ולקטוף וכל ה... באמת, להיות עובדת רסה, את מוזמנת בשמחה. אבל אם אפשר, לא לזן את המוח. הרגשות שלך לא מעניינים, ואת יודע מה נורא? זה ב-73. אתה יכול לצאת לרחוב בלי לשמוע מה בן אדם מרגיש? ואני חלק מהבעיה. אני אומרת, על זה את מטיפה, אני באמת...
אני רק תוהה לעצמי, האם אנחנו עדיין משמשים עבור אנשים כמין רעיון כזה, כי אני אגיד לך, אני דווקא כבר לא בטוח, כלומר, ברור לי שיש פה איזה רעיון שאנחנו מספרים לעצמנו ואני אוהב אותו, אבל בסוף, מה שגולדה אמרה, שאין לנו ברירה אחרת, זו המציאות. זה לא שאנחנו נלחמים, גם אם לא היה רעיון, זה לא היה משנה. יש תנאים אובייקטיביים שמגדירים את זה שאנחנו חייבים להילחם על הבית הזה. זה משנה אם זה רעיון או לא רעיון. הם גם צריכים להבין שמסגרת הרעיון, אנחנו גם במקרה חולקים את הערכים שלהם ונלחמים פה לא רק על המדינה היהודית היחידה בעולם, אלא גם על חופש עולמי וערכים הומניסטיים ליברליים. כן, גם את זה הם צריכים להבין.
אנחנו לא נלחמים על זה.
שיר, עכשיו אנחנו נמשיך ונשמע עוד קטע מהמתנדבים של אז ביום כיפור.
ביל ברידג'ווטר מבוסטון הוא זמר ורקדן שהופיע בסרטים, ביניהם הסרט שיער וישו כוכב עליון. לאחרונה למד מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, ועם פרוץ המלחמה התנדב לעבודה בקיבוץ. Watching the time
roll away. This is my country, this is where I belong now. Well, always I planned to come, but since the war started, it was time to come sooner.
And as a nurse, you wanted to work in a hospital?
I hoped to, but I came knowing that there probably wouldn't be any jobs now.
What do you feel about doing this kind of work?
Picking oranges? I don't mind it at all.
ג'ול ברגמן, בן ה-26, הפסיק את לימודיו במדעי המדינה באוניברסיטת לוס אנג'לס. בירושלים הוא עובד בבנייה, בבניינים שבהם עבדו פועלים ערבים שהפסיקו לבוא עם פרוץ המלחמה.
What actually made you come?
I'm a Jew and Israel needed help during the war. They needed volunteers. All the men evidently were in the army and no one was here to do the work. So I came to work.
Did you come by yourself?
No, I came with two brothers.
And where did you get the ticket and all that?
We paid our own way. We sold our cars and radios and books from school and saved our money and came.
אני לוקחת בחזרה את כל מה שאמרתי. זה מקסים. זו ציונות. תודה לכם שבאתם. אין לי מה לומר, תהיתי בהכל. אינסרד אחד, זה כל מה שהיה צריך כדי לשכנע אותי.
לא, הוא באמת היה מקסים.
גם היא הייתה מקסימה.
שזה מצחיק, כי בהתחלה רציתי שהוא ילך, כן? עם כל ה...
לא, הוא שר יפה. מה, הוא שר... זה לא אותו אחד, אז אמר וזה שעובד בבנייה. תשמע, זה מעניין, זה יפה, שישראל עדיין... זאת שאלה, בגלל שעכשיו נגיד, אני חושבת שבגלל שפוליטיקת זהויות פירקה, 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 היו פעם קבוצות יותר מוגדרות למה הזהות שלך. ובאמת בגלל שבארצות הברית, גם ארצות הברית הייתה יותר דתית, במובן הנוצרי, אז באופן טבעי אתה כיהודי מרגיש יותר לא שייך, ובאופן טבעי הזהות הזאת שכאילו דיסקלודד מהזהות הנוצרית שהייתה יותר חזקה אז, אז אתה כזה, אני יהודי, אתה מרגיש יותר את היהדות שלך. אבל אז הגיע פוליטיקת זהויות והאינטרנט, ופשוט קצו את זה עוד יותר, וזה כזה, מה זה נוצרי? אני שחור, אני אישה, אני לסבית, אני whatever, אני זה, אני זה, אני זה, אני זה, וזה קטש את זה, קטש את זה, קטש את זה. וגם הזהויות הגדולות האלה, של האם אני יהודיה, האם אני לא יהודיה, זה כבר, זה בטל, בטל ב-60 יש שיאמרו, מול הזהויות החדשות של אני קווירית ואני פמיניסטית ואני לסבית. ואז בגלל זה אתה רואה את החברה הקופה של גרטה עם ה-Palestine's This Jew Supports Palestine. ויש משהו מקסים בלראות את זה ולהגיד, אוקיי, הם הרגישו חלק, ברור שהם הרגישו חלק, בגלל שהמדינה הזאת הייתה באמת, היא באמת.
לא, אבל היום אני גם חושב שרוב היהודים כן מרגישים חלק.
אני בספק, אני חושב...
היהודים, היא, אז זה יוצא מן הכלל.
יכול להיות שיוצא מן הכלל, אבל זה דור שלם שהזהות שלו...
לא, הם מרגישים פחד עכשיו כבר, זה כבר בלתי נמנע. זה לא נעים להגיד, אבל זה כמו בפעם, שעכשיו אנחנו כבר מבינים שיהודי זה זהות אובייקטיבית, וזה לא משנה.
אני מסכימה איתך שזה כמו פעם, אבל אני חושבת שאתה שם את האצבע במקום הלא נכון בהיסטוריה, בגלל שעכשיו אנחנו... אני חושבת שאנחנו יותר במאה ה-19, שהפתרון, אתה יודע, אנחנו... יש את כל היהודי הנרי חיינה, כזה.
Okay.
בגלל שמה זה להגיד, this Jew supports Palestine, זה אומר, אני יהודיה, אבל אני מתנכרת okay. לשורשים שלי, ולקש... וככה תקבלו אותי לתוככם. עכשיו, אם ההיסטוריה באמת תעשה אחד על אחד, אז בסופו של דבר זה יהיה כזה חמודת יהודיה ותמצצי.
אבל 100%.
אבל כרגע יש עדיין יהודים, ואגב, גם אנשים שירדו מהארץ, ואני קוראת בטוויטר את הדעות שלהם, ואני אומרת, אחי, את לא... אני מבינה שלהחזיק בדעה הפרוגרסיבית, הקיצונית, ולאמץ באמת נרטיב שהוא מאוד לא נרטיב ישראלי, שבעיניי יש בזה... אני מרגישה בגידה.
שוב, אבל אולי היא באמת... את מנתחת את זה כל מיני פסיכולוגית, שאני גם מכיר בערך של זה, אני רק אומר, יכול להיות שהיא באמת חושבת ככה.
אי אפשר לחשוב ככה באמת, אני מצטערת. אי אפשר לחשוב ככה באמת.
אז מה שאת מאשימה, אבל בתהליכים פסיכולוגיים, אני אולי כן מאשים בכל זאת באיזושהי תיבת תעודה באזורים סוציולוגיים מסוימים שאתם נמצאים בהם.
יכול להיות, יכול להיות. אבל כך או כך, אני פשוט אומרת, הזהות היהודית קצת הלכה ליבוד עם הרבה זהויות ישנות. אלה כאילו באמת, ומה שמטורף זה שאנחנו, הזהויות האלה חוזרות דרך אנטישמיות. כאילו אנחנו חשבנו שהזהות הזאת מיותרת, ואנחנו יכולים למכור אותה תמורת, לפרוט אותה לזהויות אחרות. אני לא יהודיה, אני אכפת מיהדות, אני לסבית, אני whatever, אני whatever. ולא, הנה חמודה, יש אנטישמיות, ואת חושבת שתחזיקי את השלט החמוד שלך ולא יקרה כלום? חכי, חכי.
טוב, ביאס, סתם.
אני מצטערת, אני מצטערת שאמרתי שהשואה תחזור.
לא, אני, דבר, אני ממש... אני מסכים 100% לצערי, אבל מי שיכול אז שיכין את עצמו, כן, החבר'ה, הפעם לא תופסים אותו עם המכנסיים למטה כמו אז.
לא תפסו. הנה, תראה מה קורה עכשיו.
אוקיי. לא רק יהודים הגיעו לכאן להתנדב. שיר, לא רק יהודים.
בבית החרושת המכין מבנים לשכונות עולים, פגשנו במתנדבים בני מקצועות ועמים שונים. שני מהנדסים אנגלים, טבח איטלקי, מדען מארצות הברית, וכן סטודנט צעיר מסקוטלנד.
I actually intended to come to Israel before the war started because I've been accepted for the Weizmann Institute. The course was actually delayed because of the war, but I decided to come in any case to try and help if it was possible. So here I am.
What is your name, please?
My name is Wolfgang Sucher.
Are you Jewish?
No, I'm not.
From where did you come?
I'm from Germany.
What made you come, would you say?
Well, in September I finished my studies, and then I wanted to do something that's not only good for me, but good for others, and that's why I came. I come to help you and to work here, to stay here, to know the people, to know the country.
מעניין, מה גרם לגרמני לבוא להתנדב? באמת מעניין.
אני אוהב ש...
מתחיל באלף, נגמר בהי, ובאמצע שואה.
אבל כל הכבוד לו. הנה, גם עכשיו הגרמנים על הכיפה. בטח שכל הכבוד לו,
בוודאי שכל הכבוד לו.
כל הכבוד לגרמנים עכשיו.
אני גם חושבת, פעם זה היה, אתה יודע, זה היה ב-73, הכיבוש היה בין 6 שנים, אפילו יש שיאמרו, אולי עדיין לא היה בעיני העולם.
לא היה התנחלויות עדיין, די, זה היה בסדר.
לא, הייתה התנחלות, אני חושבת, היו התנחלויות, אני חושבת.
אולי, לא, אבל אז עוד היה ברור.
התינוק וחברון, מתי זה, לא משנה, בקיצור.
לא, חברון, טוב.
בסדר, עזוב.
אברהם היה בחברון, נו מה? הוא קנה שם את המת.
עזוב, זה לא משנה, לא ניכנס להתנחלות, לא התנחלות. אני פשוט אומרת, הנרטיב עדיין היה שמדינת ישראל היא איזשהו סוג של נס, שאנחנו עדיין החלשים.
נכון. לא, ברור.
ובגלל שבסופו של דבר המשחק, מעבר לאנטישמיות, הוא משחק של חזק מול חלש, אתה מאוד...
הצלחנו מדי, זה... הם לא יכולים, עם ההצלחה של המשיר.
איזה הצלחנו מדי? יש פה, באמת, השלוליות פה, אנחנו לא אימפריה.
בסדר, אבל אנשים מסתכלים על זה מבחוץ, ואז הם אומרים, היא כבר לא חלשה, ישראל.
שזה נכון.
היא אולי מטומטמת, אבל היא חזקה. הצלחנו!
אולי זה הפרדוקס היהודי, שברגע שאתה חלש, כשאתה הכי חלש, אנשים יהיו בעדך, וברגע שאתה יהודי ואתה חזק, זה כזה, מה נראה ליהודון החזק הזה?
אבל את יודעת מה זה כבר מעבר לזה? כי הם, איך הם לא רואים את הקשר, הם שם בעולם, בין מה שקורה בעזה, הם לא רואים שאיתם יש את איראן ולבנון וסוריה, שזה כבר, אוקיי, אז חיזבאללה נגיד משהו מסוים, גם... לא יודע, באיזושהי קונסטלציה, הם רואים אותם כחלשים, אבל סוריה ואיראן, מה, הם נתפסים לכם כאיזה מדינות מוחלשות? האוכלוסייה מוחלשת, אבל המדינות, הן מדינות, הן... מה, החות'ים! מה החות'ים רוצים לי? תקשיבי, את אומרת, החות'ים מעניינים לי את הביצה, תימן מעניין. את ראית איזה הפגנות יש שם? אנחנו לא ידענו שאנחנו בביף איתם. את ידעת, את ראית שהחות'ים, הסמל שלהם זה נגד היהודים ונגד ישראל? החות'ים בתימן זה הסמל שלהם כבר 20 שנה. מי דיבר איתכם בכלל? אנחנו לא ידענו, אתם מושקעים בנו, אנחנו יודעים בכלל שאתם יש שם אירוע.
אבל זה בגלל שאנטישמיות זה דבר שפוליטית הוא מאוד מאוד נוח, בגלל שהוא נותן לך רע. הוא נותן לך, הנה זה הרע,
ברור.
אלה הרעים. אז ברור שהחות'ים בתימן שונאים אותנו, כי זה קל לסנוע אותנו, גם באנטישמיות, אתה יודע, של פעם, של גרמניה, המטרה של אנטישמיות מלכתחילה, הייתה אנטי-ממסדית. אתה שונא את הממסד, מה זה הממסד? היהודים. זה אמצעי, אנטישמיות זה אמצעי לפרק ממסד. זה אמצעי שלא, זה לא, הם, הראשון, הם משתמשים בזה רק עכשיו באיחור של 100 שנה, אבל זה, אתה יודע, זה לא, אין פה באמת ביף עם, מה הם יודעים על יהודים?
זה בדיוק, זה כמו בדגסטן. חבר'ה, דגסטן. אנחנו, שוב, היית מדברת איתי, היא אומרת לי, תן לי 10 סטניות. אוזבקיסטן, פקיסטן, הייתי נותן לך אפילו עד לבלוצ'יסטן.
בלוצ'יסטן.
וחוזיסטן.
חוזיסטן,
יש דבר
כזה?
בחיי, אני אולי הוגד, זה לא נכון, אבל אני חושב שזה שדה הגז, זה מחוז באיראן, כן.
וואו.
וגם בלוצ'יסטן זה שם באזור.
בלוצ'יסטן.
לא הייתי מעלה על דעתי להגיע לדגסטן. מה אתם רוצים מאיתנו? שיר.
כן.
עד כאן זינוק לאתמול.
עד כאן זינוק לאתמול.
להיום. אני רוצה להודות לצוות הנהדר שלנו. יש את העורך, אלעד ברנוי. יש את המפיקה והתחקירני טל ניסן, והטכנאי גיא בן וייס. תאזינו לנו מתי ואיפה שאתם רוצים.
היי, אני צריכה לקרוא את זה.
אין בעיה, פשוט ראיתי שאת מסתבכת, רק רציתי...
לא, אני הסתמסתי.
סליחה, לא הבנתי שהיית במשהו אחר.
ועכשיו סיימתי.
אני באמת, אני לא בסדר. בבקשה.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה שיר, תודה רבה יואב, להתראות.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.